מרגיש בתוך כלוב, אבל אם זה עוזר לראות תורה, אז גם כלוב זה בסדר. טוב, אני לא יודע מה לימדו אתכם, מה לא לימדו אתכם בתשעת הימים, היום זה היום הראשון של תשעת הימים, וכל ענייני דיומא. אז אם אתם כבר מכירות את מה שכתוב פה, תסמנו לי איזה משהו ככה, ואני אביא לכם דף אחר לצלם. ביקשתי ממי ששלחה לי את ההודעות, שלחתי לה אם יש משהו לכוון אותי על מה להעביר את השיעור. כתבו לי שליחות. אז אנחנו נתחיל בנושא שליחות. כששולחים, אם אתה אדם שהוא שליח, הודעה הבסיסית של השליח, שיש משלח. אין שליח בלי משלח. אז תודעת שליחות זה התודעה של איזה קשר למשלח. אם השליח לא נאמן למשלח, אז הדוגמה הבולטת ביותר זה המאורע הראשון שקרה בתשעה באב, חטא המרגלים. שהשליח לא מתואם, נקרא לזה, עם המשלח. טוב, אז לכל אחד מאיתנו יש איזה ציור בראש, הוא מדבר על שליחות. אבל בואו נתחיל בהשליחות. כולנו שליחים. ויש הלכה מאוד מעניינת, ששליח בעיקרון צריך בסוף השליחות שלו להודיע למשלח ביצעתי. לחזור למשלח ולקבל את האישור, אישרור. גם אם הוא בפועל לא חוזר, ודאי שהוא לא צריך לעשות את זה בפועל, אבל צריך איזה שבריר של שנייה, כביכול, שהוא יכול לחזור בחזרה למשלח. אז גם אנחנו השליחים, בעזרת השם נחזור למשלח, רואים אותי בפשורה, ויבדקו, ונצטרך לאשר שביצענו את השליחות. אז בואו נגיע להשליחות שלנו, לפני שאנחנו מדברים על שליחות של איפה לתרום ומה לעשות ובאיזה מקצוע לעבוד, זה שלב ב' של החיים. בואו נדבר על השליחות של החיים. נחזור אל המשלח שלנו, ונצטרך לתת לו דין וחשבון, שביצענו את השליחות. וכך מספרת הגמרא, הגמרא מפורסמת במסכת שבת. אמר איש לקיש, מהי דכתיב, והיה אמונת איתך, חוסן, ישועות, חוכמה ודעת. המוצר אינו מופעל, מה אני צריך לעשות עכשיו? מה? הכל בסדר? אז גמרא מפורסמת. הגמרא דורשת את הפסוק הזה ביחס לשישה סדרי משנה. אמונת, איתך, חוסן, ישועות, חוכמה ודעת. אמונת זה סדר זרעים. איתך זה סדר מועד. חוסן זה סדר נשים. לא ניכנס עכשיו לפרטים. זה נושא מרתק בפני עצמו, להבין את הקוד שפה נותנים לנו לכל סדר וסדר. ישועות זה סדר נזיקים, חוכמת זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות. ואפילו אחי, יראת השם יוצרו, זה המשך הפסוק. יראת השם יוצרו. אז אם נספיק, נחזור לביטוי הזה בסוף, עוד מעט נראה גם את המשל. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה וריביה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. שש שאלות ששואלים את האדם כשעולה לבית דין של מעלה, מקבילות לשישה סדרי המשנה שהזכרנו. ואפילו אחי, אחרי ששת השאלות האלה, היא עירת השם או יוצרו, אם יש לו עירת השם, היא צויד. היא לא? לא. משל, לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי קור חיטין לעלייה, תשמור לי קור של חיטין בעלייה. הלך ואלה לו. אמר לו, הרבת לי בהם קו חומתין? חומתין, בטח לימדו אתכם את זה כבר את הגמרא הזאת, חומתין זה איזה חומר, היה חומר כזה לא בעל ערך כל כך בפני עצמו, אבל לא הוא שומר על החיטין שלא יתקלקלו. אז המשלח, הנה עוד פעם המשלח, שואל את השליח, שמת לי בהם קו, זו כמות הרבה יותר קטנה של חומתין, אמר לו לאו, לא שמתי. אמר לו מוטב אם לא העלית. כל החיטים לא שווים. אז יש פה שני נושאים, את השאלות ששואלים, ואחרי זה את הקו של החומתין, יראת השם. זה מה שהמשלח שואל אותם את השליח. אז יש כאן כמה וכמה שאלות. נסעת ונתת באמונה? נסעת ונתת באמונה, הכוונה, האם אתה במסע ומתן שלך, נסעת ונתת, אין הכוונה אם למדת אמונה, אלא האם במסע ומתן שלך היית אמין, התנהגת באמונה, בקנייה ובמחירה ובכל השוק. קבעת עיתים לתורה, אנחנו מבינים מה זה. עסקת בפריה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, לא יודע למה הביטוי דווקא פלפלת, אבל עיסוק בחוכמה, יש פה שתי דרגות של עיסוק בחוכמה, אנחנו רואים חוכמה ואחרי זה בינה, בינה זה תמיד להבין דבר מתוך דבר. כל השאלות האלה הן שאלות, שהן שייכות לאחד מחלק מתרי"ג מצוות. יש מצוות לימוד תורה, יש מצווה לנהוג ביושר, בסוף פרשת כי תצא, אסור לאדם שיהיו לו משקולות שהן לא מדויקות, ויש איסור הונאה במחירה, ועוד כל מיני איסורים כאלה, הלכות. פריה ורבייה אנחנו יודעים. יש הלכות, אבל השאלות האלה הן לא שאלות כלליות, האם קיימת את המצוות? זה שאלות כלליות יותר. זה מה ששואלים אותנו, שואלים אדם כשנכנס לדין. כלומר, מן הסתם גם בודקים את כל הפרטי המצוות, נכון? שמסתכלים אחורה על כל מה שהוא עשה, ובודקים. אבל רבה בגמרא לא מתאר לנו את זה, הוא לא מתאר לנו את כל פירוט המצוות שישאלו אותנו ביום הדין. אלא הוא לוקח שישה נושאים, טוב, זה קשור לפסוק ושסדרי משנה, אבל אחרי הכל כנראה הוא לא סתם בחר נושאים. כנראה שהשאלות האלה הן שאלות כאלה כלליות יותר, מנחות. כנראה אלה שאלות שהן לא עוסקות רק בפרטי הדברים, האם קיימת או לא קיימת. אלא הם שאלות של אופי. איזה אופי היו לחיים שלך? יכול להיות אדם שעושה מלא דברים, אבל אנחנו צריכים לשאול, רגע, איזה צבע צבעת את החיים שלך? מה היה האופי של החיים שלך? מה הוביל אותך? שאלות כאן הן שאלות שבאות לבחון איזה בן אדם אתה היית. והמהר"ל אומר, המהר"ל מסביר את הגמרא הזאת, הוא בעצם אומר שכשבן אדם מגיע לעולם הבא, שואלים אותו דרך כל השאלות האלה, האם אתה שייך לכאן? טוב, כל יהודי שייך לכאן. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. נכון. עכשיו אבל צריך לבדוק, האם בחלק הזה חיית? האם אתה בן עולם הבא? האם את החיים שלך, חיית ככזה, בתור שכזה? מה עשית פה שבמאה ה-20 שלך? האם כשהנשמה שלך ירדה לעולם, והגמרא מתארת את השליחות, שיוצא השליח מהמשלח בשעה שהנשמה יורדת לעולם, משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע, ועוד כל מיני דברים. הנשמה יורדת לעולם. וכמו שתיארנו, לפעמים השליח עולה לדרך. רציתם לשאול שאלה? מה? השנייה אחת, אני גומר את המשפט. לפעמים השליח הולך לדרך, יוצא לדרך, ולפעמים בדרך הוא מאבד את ה... אתם יודעים, אצל ילדים זה קורה, אבל גם אצל מזדקנים לפעמים, סליחה. אתה שולח את הילד לסופר, לקניונית, איך שקוראים לזה, לקנות כמה דברים. ובדרך הוא שכח קצת בשביל מה הוא הלך, הוא פגש את זה בדרך, רגע, אתה צריך איזה תזכורת. אז אני אומר, לפעמים גם אצל, לא אצל ילדים זה קורה, אתה הלכת לארון, רגע, מה חיפשתי פה? רגע, מה רציתם? אז לפעמים השליח נשלח, אבל בדרך יש כל מיני דברים מעניינים בדרך. קצת שכח את המשלח שעומד מאחוריו, והתברבר בדרך, כמו שאומרים. אז נשמה, ירדת לעולם, יש לך איזה משהו, את צריכה להביא לפה משהו. בדרך בעולם יש הרבה דברים שיכולים להיות מעניינים. זכרת? זכרת מי את תוך כדי? זכרת את הזהות שלך? או נקרא לזה, בן אדם, האם חיית את עצמך? עצמך, מי זה אתה? מה עברת פה? זו השאלה של השליחות. עכשיו כן, שאלה.
כאילו, הסיבה שכתבו את זה בגמרא, כדי שיהיה, שאנחנו נוכל כאילו להתכונן לזה, לבדוק שאנחנו על הרצף, כאילו באיזשהו מקום, כאילו שיהיה, שתמיד נוכל לבדוק את עצמנו, כי הרי אם זה משהו שאנחנו נתפגש בו, כאילו, כשנסיים, זה מה אנחנו צריכים לדעת, אם אין לנו עבודה מול זה.
בשביל מה הרב הסיפר לנו את זה? אפשר לענות על זה באמת בשתי רמות. א', עירת העונש זה דבר חשוב, עירת הדין. ראש השנה עוד מעט, ימים נוראים מתקרבים. לעמוד בדין זה דבר שממלא אותנו בחרדה ובצדק. אתה הולך לעמוד מול האמת, שאלות נוקבות. אבל על גבי זה, לא במקום זה, אנחנו לא מעבירים עכשיו שיעור על כל הנושא של עירה, עירת העונש, וזה נושא חשוב, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. אבל לגבי זה, כשאנחנו לומדים מה ישאלו אותנו במאה ה-20, זה בעצם מלמד אותנו מה אנחנו צריכים לחפש מאיתנו עכשיו. אז זה מה ששואלים. ביצעת את השליחות, דהיינו, יצאת מפה, אתה חוזר לפה עכשיו, הנה השליח חוזר למשלח. האם אתה... כל הדרך באמצע מחוברת לך, או שמשהו יתנתק באמצע? מה חיית כאן? אתם יודעים באווירת ראש השנה, אז יש לנו תקיעה, שברים, תרועה, ואחרי זה תקיעה, ובסוף יש תקיעה גדולה. נכון? אז התקיעה הפשוטה, זה הנשמה, אלוקים עשה את האדם ישר, ואז יש שברים, תרועה, הגמרא אומרת, זה הבכי של העולם, גנוך רגנך, ילו ליליל, הקשיים של העולם, ואחרי זה יש עוד תקיעה. אנחנו צריכים להכליל, אנחנו נכנסים לעולם של שברים ותרועה, הרבה פרטים, הרבה קשיים, והשאיפה היא שהיושר שלפני והיושר של אחרי בעצם יחברו את הכל לתנועה אחת. אז השאלות האלה כולם זה שאלות, האם בעצם אנחנו אנשים שחיים פה בתוך הזמן, בתוך ההווה, חיים את הזמן או חיים את הנצח? שייכים אל ההווה או אל העתיד? חיים את הרגעים הקטנים, או חיים משהו גדול? מחפשים משמעות? דברים קטנים הם לא בהכרח רעים, החיים שלנו מלאי חוויות קטנות. וזה טוב, בשביל זה, זה חלק מהעולם. המון דברים קטנים. אסור לנו לדלג מעל הדברים הקטנים, בשביל זה ירדנו לעולם. והחיים נבנים מכל הדברים הקטנים. מילדים, למשפחה, פטפוטים, ואוכל, וחברים, ועניינים. כן, אבל אם בתוך כל העניינים האלה, האם מרוב עצים לא ראית את היער? האם העניינים האלה השכיחו ממך את הנושא שאמור לחפוף על כל העניינים האלה? שכל העניינים האלה בעצם אמורים להוציא אותו אל הפועל. זה האופי, סגנון החיים. יש איזה אופי של חיים, שאתה רואה בן אדם, הוא עושה את הכל, גם הוא עושה את זה, גם אתה עושה את זה. אתה אוכל, הוא אוכל, אתה מגדל ידי, הוא מגדל ידי. אבל הוא כשהוא עושה את זה, אתה מרגיש עליו משהו אחר. הוא עושה את זה מתוך איזה מקום, זה חופף, זה שורה על כל הפרטים שלו. זה היה שליח. מה? שאלה טובה, כן ולא רק. כלומר, הלב של העניין, לב החיים, זה התודעה. זה מה יש לנו במוח והלב. בפועל, זה מן הסתם גם יבוא לידי ביטוי בצורת המעשים. המעשים יקבלו יותר דיוק, יותר הידור, שליח שעושה את הדברים לצאת ידי חובה, ושליח שחי את השליחות שלו, בדרך כלל יהיו הבדלים. החפץ חיים את הארץ יפה בספר אהבת חסד, ספר שכדאי מאוד להכיר. הוא אומר, מי רואה, השם, מה השם אלוקיך דורש ממך כי מסות משפט ואהבת חסד? מי שעושה חסד כי צריך, ומי שעושה חסד כי הוא אוהב. בדרך כלל זה ייראה שונה גם. אבל צריך להבין שקודם כל, ההבדל הוא מה קורה לנו בתוך המוח והלב. אבל אם אמרת את זה, מותר לגלוש אצלכם? לא לגלוש בזה, לגלוש בשיעור. מותר לגלוש רגע? זה היה בפרשת שבוע. פרשת שבוע, פרשת מסעי, באמת פרשת שבוע שעבר, אנחנו כבר לקראת דברים. למדנו על רוצח בשגגה. היו שני גדולי ישראל שהיה להם אותו שם, רבנו בחיי. יש רבנו בחיי חובות הלבבות, ויש רבנו בחיי על התורה. בעל קד הקמח, תלמיד של הרשב"א 300 שנה אחר כך. ושניהם אומרים את אותו דבר. יש לנו רוצח בשוגג, יש לנו רוצח במזיד. אז אני, יש לי סיפור חביב על זה. אבל אני... זה בעיה, עוד פעם, אנשים מזדקנים, הם נוטים לגלוש לכל מיני דברים צדדים. אבל בואו נגיד את זה בקיצור. לפני איזה 20 שנה, היה, לא משנה, לא זוכר אפילו מה, קיצור, הממשלה החליטה לעשות, לבנות, איך קראו לזה כבר, איך קוראים לזה, שכחתי את השם, קיצור, קיר כזה, מחיצה לאורך כל המדינה, לא איך קוראים לזה, קיר ההפרדה, משהו, גדר ההפרדה. לא משנה עכשיו פוליטית, אם ביטחונית, אם זה נכון או לא נכון, כולנו יודעים שזה לא נכון, אבל זה לא הנושא. אבל עשו גדר הפרדה. באחד המקומות של גדר ההפרדה עברה בתוך כפר לא יהודי. באיזשהו כפר וחצתה את הכפר באיזשהו... כנראה אילוצים של תוואי הדר. קיצור, עשו שם הפגנות נגד הגדר, כי זה יורס להם את החיים. הפגנות רעשניות. ולצערנו, בהפגנות האלה השתתפו גם אחינו בני ישראל. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישיב אותנו ואותם בתשובה שלמה. והם הגיעו לשם חיילי צה"ל לפזר את ההפגנה. ולפזר ההפגנה לקחו כדורי גומי, ויורים ככה מעל הראש או משהו כזה כדי להבהיל ולפזר. בקיצור, פעם אחת, כדור גומי אחד פגע בבטן של אחד מאחינו, והוא הושפז לכמה ימים בית חולים. ואז רעשה הארץ. והתהום הארץ רעשה וגעשה. חיילי צהל ירו במפגין יהודי. ודובר צהל אמר, לא, תסתכלו בסרטים, זה היה בטעות, הם כיוונו למעלה. וזה בטעות פגע. הוא אומר, לא נכון, זה היה במייזיד. לא בדיוק הוא אמר את זה ככה. הוא אמר, לא, זה היה בשויגי. הארץ שראה שם. ואז בא איזה יהודי אחד. האמת שהוא לא בא, אבל זה כבר בשביל הסיפור. בא איזה יהודי אחד ואמר, השתגעתם, תראו על מה אתם מתווכחים. כולם מסכימים לנתונים. מילא אם הייתם מתווכחים על הנתונים, אני מבין. כולם מסכימים, הנתונים ברורים, נכון? זה חייל צהל, ירה, פגע במפגין. על מה אתם מתווכחים? מה עבר לחייל צהל בראש? מה אכפת לי? כל המדינה צריכה להיות משותקת בגלל שמעניין אתכם. מה עבר בראש של החייל? מה, השתגעתם? אז מה אכפת לכם? מה עבר לו בראש? מה אנחנו רואים מזה? שהדבר הכי מעניין אותנו זה מה עובר בראש של הבן אדם. ולכן יש שוגג ויש מסית, זה מאוד פשוט. סימן שהחיים מתרחשים קודם כל במוח ובלב שלנו. מה ממלא את המוח והלב? זה איכות החיים שלנו. מה קורה במוח ובלב שלנו? אז לכן, כן, קודם כל זה באיזה תודעה אדם חי. מה המוח והלב שלו חיים. אחר כך, בטוח שזה גם בא לידי ביטוי מעשי. האדם שהמוח והלב שלו מלאים בתודעה שמתוארת כאן, אז מן הסתם גם המעשים שלו יותאמו לזה. אבל המוח והלב הם לא אמצעי למעשה. אז השאלות האלה הן השאלות ששואלות אותנו האם היינו שליחים נכונים. האם חיינו את הרגע, את כל הרגעים הקטנים שאנחנו עוברים בחיים, שקענו בתוכם, או שבתוך כל הרגעים האלה חיפשנו, ביקשנו להביא לתוכם אמת, משמעות, נצחיות. יצאנו לשוק, הלכנו למכור, לקנות. האם זה היה בשביל רק להסתדר? חיפשנו קומבינות, איך אפשר להחליק פה ולהחליק שם, העיקר שנסתדר. האם הפרנסה שלך היא בשביל להסתדר? כן, ודאי, פרנסה זה דבר מאוד חשוב. זה לא מילה שאסור להגיד אותה. פרנסה זה דבר חשוב. לא מזלזלים בזה. כן. אבל אם זה עלה לך לראש, עד כדי כך שזה פגע ביושר שלך? האם איבדת את הקנה מידה ואת הערכים של החיים, או שקודם כל אתה אדם ישר, זה לא נתון לדיון. אתה נסעת ונתת באמונה. קבעת עיתים לתורה. האם המוח שלך היה עסוק? אני לא יודע לפרט את הכל, ואני לא אסביר עכשיו בדיוק מה זה פלפלת בחוכמה, ומה זה פלפלת דבר מתוך דבר, ולמה זה לא חוזר על קבעת עיתים לתורה. אבל כולנו מבינים שהנושא פה זה האם עסקת בחוכמה, בבקשה, באמת, בתוכן של החיים. עסקת בפריה ורבייה. מצוות פריה ורבייה, כן, ילדים זה שמחה, כמו שאומרים, זה כיף ילדים וזה, אבל זה לבנות את העתיד. האם היית איש של הווה או איש של עתיד? ממילא, השאלה שנוגעת לימים שלנו, ציפית לישועה. ציפית לישועה, זאת שאלה ששואלים כל אחד מאיתנו. כלומר, האם בן אדם מצפה או לא מצפה, זה איכות הבן אדם. מה מעניין אותך בחיים? מה מטריד אותך? מה חסר לך? את מה אתה מעריץ? למה אתה מתגעגע? זה נקרא ציפית לישועה. מה הדברים שמחיים אותך, מסמכים אותך, מעציבים אותך, מצערים אותך? הציפייה לישועה זה לא המלצה וזה לא כדאי. זה איכות החיים שלנו. זה אופי החיים. איזה בן אדם אתה? כל יהודי, עבודת השם שלנו היא בראש וברגליים, בידיים. אנחנו חיים ברגליים בהווה, אבל הבן אדם שואלים אותו גם בשעת שהוא עולה לבית נשמעלה, איפה הראש שלך היה שרוי? הראש הוא עם אלה השאיפות, החלומות.
יש גם את לדעת באיזה צורה, כי הציפייתי שואה שלי, הציפייתי שואה שלי משוח, זה לא אותו ציפייה. אז איך יודעים שאני צודק מה הרמה שצריך להיות?
כל אחד עובד את השם, שואף להיות כמה שיותר אמיתי, עם המוח שלו, עם הלב שלו, שואף לאמת. האמת באה אלינו, היא מתקבלת אצל כל אחד כמו שהוא. אבל האמת היא אמת, בית מקדש, תיקון עולם. הציפייה הזאת, אפשר להגיד את זה כבר עכשיו, כי זה קצת מתייחס לשאלה. הציפייה הזאת היא לא רק אמירות גדולות ומופשטות שאמרתי עכשיו, בית מקדש, נבואה, מלכות, כל המילים הכי גדולות. הציפייה הזאת היא גם יורדת לאופי החיים הקטנים שלנו. כי יש לנו מקדש, יש לנו גם מקדש מעט. יש לנו עולם הבא, יש לנו גם מעין עולם הבא. יש לנו בעולם הזה כל מיני תחנות, מקומות, שהם בשבילנו הקשרים הקטנים שמתחילים כאן אל העתיד. ומבחן הציפייה לישועה, במידה רבה, זה איך יהודי עובר את שבת. כמה הוא מצפה לשבת, ואיך שבת נראית אצלו. זה ודאי בעל השפעה חינוכית מאוד גדולה. קוצר הזמן לא נרחיב יותר מדי בזה. איך בית כנסת נראה אצלו? אנחנו מתגעגעים לבתי כנסת, נכון? יש לנו תקופה קשה. חסר לנו בית כנסת, אנחנו כמו בגלות. אז הציפייה לישועה הגדולה והכללית שצריך לפתוח את המוח ואת הלב אליה לדברים הגדולים, היא גוזרת, היא מולידה באופן טבעי, את היחס הנפשי לכל עולם המושגים שאתה חווה אותם מסביבך. יש תחומי חיים, נקודות חיים שמספקים לך את הרגע ואת השעה, וזה חשוב, אנחנו לא מזלזלים בזה. פרנסה זה חשוב, אוכל טעים זה חשוב, בגדים טובים זה חשוב, הכל. לא מזלזל. אבל יש תחומים כאלה. ויש נקודות החיים שהם נקודות המפגש שלך עם התוכן של כל החיים. או נאמר, עם העולם העתידי. איפה הם תופסים מקום אצלך? האם אתה מצפה לשיעור תורה, תרץ לשם? איך אתה עושה מצווה? חיבה של מצווה. מה אתה מרגיש, אמא מרגישה, איך הבית מרגיש שמדליקים לרות שבת, ועוד ועוד כל מיני דברים, שהם דרכם בא לידי ביטוי, איפה הנפש נמצאת, איפה המחשבות נמצאות, איפה עיקר החיים נמצא. בדרגה עוד יותר גבוהה, גם כל הדברים הקטנים משמשים את הדברים הגדולים. זה עוד יותר גבוה. שאוכלים, כן, אוכלים, מתלבשים יפה לכבוד שבת, אוכלים טוב בשבת, וכל הדברים הקטנים נכנסים בתוך הדברים גדולים, אפשר לפרט אצל הרבה דברים, ולא הבאתי דברים נפלאים לקרוא על זה, אבל אפשר הכל בשיעור אחד. איך כל הרגעי הזמן והדברים הקטנים של החיים בסוף גם כן משתלבים, ומשמשים ומסייעים לקליטה של הדברים הגדולים, וזה נקרא תרבות. איזה שירים, איזה מראות, איזה ריחות, כל הדברים, כל החושים. ביהדות, מה שנראה, משתמשת הרבה בחושים. יש לנו בגדים, יש לנו כל מיני דברים.
אבל אותם דברים, אני לא יכולים למשור אותך, כדי שמענו, אני פה, שמעתי הרבה פעמים בחיים,
לא יודע. מה, אני לא רוצה להיות קוסם, לא יודע. כל החיים שלנו אנחנו עמלים על זה. אבל באמת בשביל זה אני מנסה לדבר גם על... כן, יש פה איזו שאלה. אפשר בבקשה לשאול את הרב מה הציפייה בונה בנפש האדם. כן, יש לי פה תוכניות, יש לנו עוד שלושה פסקאות שלא קראנו. אבל נראה אם נספיק. בשביל זה ניסיתי קצת לדבר גם על הדברים שמלווים אותנו בתוך היום-יום. כי יש זמנים של ציפייה שאנחנו מדברים על הציפייה היא רשועה הגדולה והכללית. אבל צריך לדעת שהתרגום של זה, זה באמת בכל תכונת החיים שלנו. איך אנחנו חוגגים שבת ומה שבת עושה לנו, מה זה חוויה של שבת, ויחס לכל המצוות ולבית כנסת, ואפשר לפרט להרבה תחומים. בסוף הציפייה לישועה, התרגום של זה, זה כל התחנות השונות של החיים שלנו, שהן תחנות העתיד בתוך ההווה. איך אני חווה לימוד תורה עם הילד, או להתרגשות לשבת, ואלף ואחד דברים שצריך לפרט אותם. ואני חושב שזה חשוב באמת לתרגם את הציפייה לישועה לאיך תכונת החיים שלי נראית בכל התחנות השונות שמלוות אותי בחיים. שזה המון דברים. רציתי להגיד משהו. לא זוכר. מישהו רוצה לשאול עוד שאלה מאחור? זה עוד עבודה לחבר את הרצונות הפרטיים לתוך הרצון הכללי. כמו שהרבה אומרות, מחכים בטרמפים, הקדוש ברוך הוא, יהיה לך רק נחת רוח אם עכשיו יגיע הטרמפ שלי. הרי בשביל מה אני רוצה להגיע בית? בשביל לעשות לך נחת רוח, בשביל להיות שמחה, בשביל שהשכינה תבוא, אז חייב להגיע טרמפ. לפעמים זה עובד, אבל זה נקרא לחבר את כל הרצונות הקטנים לרצון הגדול. זה העבודה שלנו בימים הללו, זה העבודה שלנו בראש השנה. טוב, זה הרבה עבודה מסביב לזה באמת. שגם הישועות הפרטיות שלנו, הם גם צורך שם, צורך גבוה. אם לנו יהיה טוב, גם במרכאות, ריבונו של עולם ירוויח, סליחה על הביטוי. מה? אני מסכים. מה? את מתייחסת למה שהיא אמרה, כלפי הסוגיה שהיא העלתה. נכון, זה מורכב. אני לא ידעתי עם כמה להיכנס לזה, את דיברת במקומי. צריך פה לקחת את הדברים בצורה עדינה ומאוזנת. ואני לא רוצה להיכנס לזה, זה גם באמת צריך הרבה איזון, וגם זה תלוי בתכונות אופי של בן אדם גם. בסדר, אני אומר את זה בקיצור וברמז. יש סוגי נפשות גם, ולא בדיוק כל סוג של עבודת השם מתאים לכל אחד, אבל... אז אם פתחנו בנושא של שליחות, ומה זה להיות שליח, הנה, זה השליחות שלנו. מה עובר לך בראש, מה הרקע שלך לחיים, ואיך זה חודר באמת בתוך התחנות השונות שמלוות אותנו. כשאדם הוא שליח כזה, זה דבר שצריך לייצר לו מרץ, מוטיבציה, שמחה, חיוניות, משמעות. כשהחיים שלך ספוגים במשמעות, יש גם במרץ. כשלחיים יש מטרה. כשהשליח יודע שהוא שליח, הוא מפתח גם, עכשיו לזה צריך ללמוד על השליחות שלך, לפתח הזדהות ולא לעשות את השליחות שלך כמו טוקי. כשהשליח יודע שהוא שליח לדבר גדול, זה משמח אותו, זה דוחף אותו. אבל כשהשליח שוכח שהוא שליח, החיים שלו מאבדים את המטרה. הוא חי בשביל לחיות. הוא חווה את הדרך, כן? הוא איבד כמו במשל עם הילד, הוא נתקע בדרך, עכשיו. לפעמים מסתפקים במטרות קטנות, מייצרים לעצמנו מטרות חלופיות. אבל באמת, מה שנותן לחיים תסיסה, שמחה, וכשאדם שליח. שואל חשבות ושאלות. לפני הרבה שנים קראתי איזו חוברת, כדומני של הרב לייכר שליטה. בחוברת הזאת הוא הביא מכתב של הצנחנית חנה סנש, השם יקום דמה. שמעתם עליה? אנחנו עומדים דום מול אנשים כאלה, צנחה לתוך אירופה בוערת, תוך כוונה להציל יהודים. וכנראה היה לה גם רגש עמוק. והמכתב הזה, עוד פעם, קראתי אותו לפני יותר מ-30 שנה, אז מן הסתם אני מנפח אותו, כי דברים מתלבחים עם הזמן. היא כותבת לקרוב משפחה שלה, אנחנו מלאי מרץ ותסיסה וחלוציות לבנות וליצור. אבל אני שואלת את עצמי, מה הילדים שלנו והנכדים שלנו, מה ידליק אותם? הם כבר שהבתים שלהם יהיו בנויים, יהיה להם מדינה, והכל יהיה טוב, מה שאנחנו חולמים עליו. למה הם יחלמו? מה תהיה המטרה שלהם? לא זכתה לנכדים, אבל היא הרגישה נקודה עמוקה. הרבה פעמים אדם נמצא בתוך תסיסת העשייה שלו וזה מספק אותו. אבל אדם שיש לו טיפה רגישות, קצת אדם שחושב מעבר, האופק שלו, ושאלות, הוא שואל שאלות. אז הוא מחפש מטרה לחיים. הוא מחפש יעד. לאן אני לוקח את הכל? מה המשמעות של הכל? ככל שהשליחות יותר גדולה, החיים מקבלים משמעות יותר עמוקה. וכשהמשמעות יותר עמוקה, המרץ והשמחה והיכולת לשאת בעול ובקשיים יותר גדולה. זאת אומרת, נפש שמצפה לישועה או שליח שחי את השליחות שלו, זה נפש רעננה. זה בונה בנפש אופטימיות, שמחת חיים, יכולת לשאת. מה גורם לבן אדם? לשאת קשיים או לא לשאת קשיים? מה, הוא סתם, הוא גיבור, הוא נולד גיבור? יש גם תכונות נפש כאלה. אבל כשאדם שיודע שיש, יש מטרה לכל מה שהוא עובר. שיש איזה יעד שהוא, נכון, גם בחיים הקטנים שלנו, כשיש לנו איזה משהו שאנחנו מחכים אליו, פתאום נדלק לנו, כשילדים יודעים שיש להם טיול, הם מתעוררים בארבע בבוקר. אז הציפייה זה לא רק איזה חובה, חובה שישאלו אותנו, זה לא רק אמרנו איכות החיים שלנו, מהות החיים שלנו. זה הכוח המניע של החיים. תסיסת החיים. המנוע של החיים. זה הכוח הזה. השליחות שאתה חי בה. כך כותב הרב, נתקדם לפסקה הבאה. כשאנו נשאלים על החיים החברותיים, מהי מגמתם? אין לנו תשובה מאותם החיים עצמם. כי אם זקוקים לנו לבוא לשאיפה של עולם גדול ונשגה מהם, שמקצת מזהרירותיו מתראים לפנינו בעולם הדעת ובכל המרחבים של העולם הרוחני. אני לא מסביר כל מילה, לא יודע. אבל בעצם אומר רב קוק, אי אפשר לספק את הדחף לחיים מתוך החיים. לא חיים רק בשביל לחיות, לא מקימים מדינה בשביל שתהיה מדינה. תמיד צריך להיות יעד, שהוא מעבר. בין חזון יפרה עם. כשהחיים מחוסרים מטרה, הם מדשלשים במקום. רב קוק כותב את זה לפני כמאה שנה, היום לא צריך להיות יותר מדי חכם בשביל לפענח ולנתח לראות את זה. ובזה כבר באים, אנו באים בהסכמה, שאי אפשר כלל שתהיה כל השאיפה האנושית שקועה רק באותם החיים החברותיים לבדם. לא יכול להיות. הצורך להציב עולם של שאיפות וחלומות למעבר זה צורך קיומי לחיים של עכשיו. זה לא רק בשביל שיהיה לך, זה עכשיו. מה שמניע ומציס את גלגלי החיים זה שיש להם קשר, ויש להם ציפייה, ויש להם מטרה. אז זה אינטרס של ההווה. אי אפשר שתהיה כל השאיפה האנושית שקועה רק באותם החיים החברותיים לבדם. ולא עוד, אלא שהדבר מוכרח הוא, שאם יחדלו החיים החברותיים מיניקת לשדם, מאותם החיים העליונים של למעלה מהם, לשד, לשד זה הלחלוכית, בספר תהילים, על ביטוי הזה מופיע, מפה, משם המקור, זה הלחלוכית של העצמות. העצמות כשלעצמם יבשות, מה נותן לעצמות את החיוניות? זה הלשת, הלחלוכית שנמצאת בתוך העצמות. מה נותן לחלוכית בתוך העצמות שלנו? המטרה. אם יחדלו החיים החברותיים מיניקת לשדם אותם החיים העליונים שהם למעלה מהם, ושהם עושים את הווייתם להוויה מטרתית, שהם חיים עם מטרה, יפחת מאוד הערך החיוני שלהם עצמם. ומל יתגלו בקרבה מגרעות גדולות, עד שיהיו יורדים גם בערכם. ובשביל כך תיקון העולם דורש צפיית ישועה עמוקה עם עיני הישועה העליונים. הצפיית ישועה זה הדבר שמעמיד ומקיים ומציס. תקוותם של ישראל הנצחית לאורו של משיח, לאור השם בעולמו, היא בסיסו של עולם, של כל מצביו, מצביו גם של העולם החברותי, עם כל הסתעפויותיו. מוכרח הדבר שאנשים צופים ימצאו, שכל מעיינם יהיה שקוע באותן מגמות העליונות וחזונם יהיה עולה ומרעיף על גבי חזונות חברותיים, הנוכלים כל כך מקום כמותי גדול בעולמנו. כן. אני מבקש עוד פעם לשאול, כדי שאני אהיה בטוח שהבנתי.
כאילו, לפעמים יש תחושה בחיים שהחיים
שלנו נחשים, ולכן אנחנו מחפשים מטרה שהיא מעבר, כדי שיהיה לנו חיים מבריאות. אבל כאילו, התודעה שנצחה להיות הפוך, לא שאנחנו מחפשים מטרה בשביל שיותר חיים. נכון. אבל אנחנו מתחילים מתוך עצמנו. אפשר להגיד שזה מתוך שלא לשמה בלשמה, אבל זה בסדר. אנחנו נפגשים במטרה מתוך צורכי החיים. חסר לנו משהו. החיים שלנו יבשים, כמו שאת אומרת. החיים שלנו, לא משנה, כל מיני חוסרים. דרך החוסרים אנחנו נפגשים במטרה. בהתחלה זה נקרא אילו המטרה מספקת לנו, ממלאת לנו את החיים. עם הזמן אנחנו מבינים שזה הפוך. יש תיאור נפלא, אני מאוד ממליץ להסתכל במלבים, המלבים על ספר, על פרק תהילים שאנחנו אומרים בני אשכנז בחודש אלול, לדוד השם הורי ואישי ממהירה. כל הפרק הזה, איזה נפלא, אנחנו מתכוננים פה לאלול היום, זה ממש מצוין. וואי, 9:55. לא נעים לי פה מהמחויבות, נסתכל מתי נופלים הראשים ולפי זה. בכל מקרה, המלבים שם מתאר. הפרקים, הפסוקים שם, מי שמכירה, לדוד השם הורי ואישי מתארים, איך האמונה, חיי האמונה, פותרים לנו במרכאות הרבה בעיות. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, כי אבי ואמי יעזבוני, והשם יאספני. יש כל מיני מצוקות של האדם בחיים, והאמונה פותרת אותם. היא פותרת את זה, והיא פותרת את זה, והיא פותרת את זה, והיא פותרת את זה, כנראה היא המטרה בעצמה. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. מתוך כל המפגשים בחיים, אדם לאט לאט מכיר שפשוט זה החיים. אז זה כבר הופך למטרה בצד עצמה, אומר המלבי. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך. אז בצדק, אנחנו נפגשים עם האמונה דרך החיים. אמר פעם אחד ממחזירי התשובה, כתוב שקין, לא עלינו, דקר את אח שלו הבל המון דקירות. הוא לא ידע מאיפה הנשמה של, נשמה יוצאת. לכן כתוב, קודמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, דמים רבים. אמר אחד בעלי התשובה, כמו שאנחנו לא יודעים מאיפה הנשמה יוצאת, אנחנו לא יודעים גם איפה היא נכנסת. אחד מדליק אותו שולחן שבת. אתם יודעים כמה יהודים חזרו בתשובה? כי הם ראו שולחן שבת, פעם אחד אמר לי, אני... אין לנו מושג כזה של שולחן, שולחן במרכז הסלון, זה מושג כאילו לא, שיושבים כל המשפחה ביחד. טוב, כל התורה זה בשביל שיהיה לך כיף משפחתי, אתה לא נראה לך שאתה מקטין את התורה? לא, אבל ככה מתעוררים, אז הוא דקר אותו הנקודה הזאת, והוא דקר אותו הנקודה הזאת, והוא דקר אותו הנקודה הזאת. ונכון, כל הנקודות האלה ביחד, הן רק מסמנות לנו את ה... שזה החיים באמת. אבל אנחנו פוגשים אותם דרך כל ההשלכות והנפקמינות. ככה צריך להיות, זה בסדר. אני רוצה לעבור למילה נוספת, שהיא הלבוש, הזכרתי אותה קודם, הלבוש של הכוח הזה של הציפייה, של תודעת השליחות, והמילה הנוספת זה מילה, זה המילה הערצה. הערצה זה כוח מאוד חשוב, הוא קיים אצל כל אחד, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות. זה גם כוח שיש בו סיכון. צריך להיזהר מהרצת יתר. אתה לא יכול להעתיק כל מה שאתה רואה. לפעמים אתה מעריץ דברים לא נכונים. זה סוגיה. אבל זה כוח חשוב. כשנמצאים את הציפייה לשבת, איך זה מועיל לקדושת השבת בחיינו? טוב. כמו שדיברנו על שבת ועל בית כנסת ועל דברים כאלה, אז הציפייה הגדולה הזאת, הביטוי החי שלה בנפש, זה מה אנחנו מעריצים. מה אנחנו מעריצים, מה מתגעגעים. הילדים קולטים את זה. מתי העיניים של אבא ואמא נוצצים? מזכירים שם של מישהו, איזה תמונות יש בסלון, לא חייב להיות, אני רק נותן דוגמאות, איזה דברים גורמים לנו געגוע, זה כוח מאוד חזק, זה חשוב, הוא כוח מניע, הכוח שאותו אנחנו מעריצים, זה הכוח שמציס לנו את החיים, מפעיל את החיים, והוא הביטוי בנפש לציפייה לישועה. לאיזה שליח אתה? אז רק סיפור אחד קטן. לפני קרוב ל-20 שנה נפטר אחד מצדיקי ירושלים, בנו של רב אריה לוין, רב רפואי לוין, זכר צדיק לברכה, מי ששמע עליו. ובשבעה נסעתי, הייתי בבני ברק, בהספדים, הספדים לזכרו. אני יושב, מקשיב להספדים, פתאום אני שורה התגעשות כזאת, רחש, כולם קמים, כולם זה. אני ככה מתעניין מה קרה, רב חיים קניאבסקי הגיע. חיים קניאבסקי. רב חיים קניאבסקי, קראתם על הרבנית קניאבסקי, זכרונה לברכה? הרבנית קניאבסקי הייתה בת של הרב אליושי, נכון? הרב אליושי היה גיס של רב רפואי לוין, אשתו של הרב אליושי הייתה בת של רב אריה לוין. אז רב רפואי לוין היה דוד של רב חיים קניאבסקי. אז רב חיים קניאבסקי בא להספדים, השתתף בהספדים, קיצור, כולם קמים, רב חיים קניאבסקי, אני ניסיתי להסתכל, לא הצלחתי לראות. אבל אז ראיתי דבר חביב, הייתי איזה נער צעיר, ככה קם, עולה על הכיסא, נעמד על הספסל, מסתכל, רואה, מוציא מהכיס פתק, אני רואה בפתק מין טבלה כזאת, מסמן וי ומכניס. הבנתי שיש לו שם רשימת רבנים וזה, הוא סימן וי, איזה ילד קטן, נפלא, מה אתה רוצה שהוא יאסוף? שחקני, לא משנה מה, הוא מעריץ, זה כוח הערצה. אז הוא מסמן איזה רבנים הוא ראה. ילדים מעריצים דברים, זה לא יעזור. יש נפשות, עד פעם, יש נפשות יותר נסחפות, יש יותר ביקורתיות, אני אומר, לא כולנו עשויים מאותו אור בדיוק, אבל זה כוח, זה כוח שקיים בנפש. לאיפה אתה מוביל אותו? מה מנצנץ לך בעיניים? איזה תקופות אתה מעריץ, איזה ימים, הגעגוע לשבת, הוא בסוף מקרין על האישיות. כשהאדם מעריץ את השבת, זה מקרין על כל השבוע. היו שני יהודים שחיו באמריקה לפני כ-100 שנה. היה קשה מאוד אז לחיות באמריקה בתור יהודי. גם היום בתור יהודי קשה לחיות באמריקה. אבל אז גם לקיים את המצוות היה קשה. גם היום לקיים את המצוות קשה, כי מצוות רק מתקיימות בארץ ישראל. אבל אז גם לא היו תנאים בסיסיים. במיוחד היה קשה לשמור שבת. היו שני יהודים ששמרו שבת בחירוף נפש, אלה מזה בית חרושת, ובחירוף נפש שמרו שבת, ואחד מאוד הצליח בחינוך הילדים שלו ואחד לא. וכאן אני אומר בסוגריים, מי מבין בחינוך ילדים ומה המתכון להצלחה, מי יודע, תפילות בעיקר. אבל הסיפור סיפור, אמר רב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, מהורי הדור, שני יהודים שמרו שבת בחירוף נפש. אבל, אחד, שבת הייתה אצלו כמעט אישה באב. הפנים שלו נפולות, כל מה שהוא שידר, שקשה להיות יהודי. כמה עסקים אולי הוא מפסיד, כמה זה, אבל צריך להחזיק, לקיים את המצוות. הילדים שלו גדלו ילדים אמריקאים, רוצים פאן, כיף. אז איפה היה הכיף? מעבר לגדר. אז שם הם הלכו. היהודי השני, שבת זה היה היום הכי כיף שלו. איזה יום, פעם בשבוע, לא מתרוצצים אחרי הזנב, אפשר לטעום את המטעמים של אשתי כמו שצריך, אני בכוונה מדבר גם על הדברים הפשוטים, אפשר לשבת עם הילדים, אפשר לשיר, אפשר להתפלל, אפשר ללמוד בנחת. זה היום הכי כיף. זה השפה שצריכה להיות. שבת זה היום הכי כיף. אז גם הילדים שלא גדלו ילדים אמריקאים שזה, אבל הם קלטו שהכי כיף זה שבת. אמר רב משה פיינשטיין, זה מה שהם קלטו. שהיום שהאבא הכי מתגעגע אליו, הכי מעריץ אותו זה שבת. שוב, מתכונת להצלחה בחינוך, אנחנו לא מוסרים פה מתכונים, אבל סיפור, 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 כן. יש כלל. אני לא יודע. מה, אתם שואלות שאלות שכל החיים, אני לא יודע. אני רוצה פה, אני לא... מספק פה מתכונים. אבל תואמיה חיים זכו. תואמיה חיים זכו. איך אמא אומרת? לא יודע, לא, תלוי. ילד לא בא לו לאכול, אין לו תיאבון. אני לא יודע, יש כל מיני אמאות. יש אמא שאומרת, אני גדלתי בכמה מקום, לא משנה, יש אסכולה אחת שאומרת, את אמא אוהבים ואת האוכל אוכלים. זה אסכולה אחת. אסכולה השנייה אומרת, תאכל, תאכל, תאכל קצת. אם האוכל יבוא התיאבון. אם האוכל יבוא התיאבון. תואמיה, חיים זכו. צריך לטעום. להכיר. אי אפשר להריץ את מה שלא מכירים. צריך לטעום. מה שתואמים, איך תואמים? לומדים, חווים. וחלק מהאחריות שלנו בעזרת השם בבניין הבית, כל אחת ואחת ביתה ובזמנה, אפשר להגיד אמן, בבניין הבית צריך ליצור בית, מלא קדושה וטהרה, אבל מלא שמחה, שהשבת זה כיף, ולשבת ביחד זה כיף, ולא משנה, שהמצוות הם אור, הם חלום הבית, לא משנה. אפשר כמובן צריך הרבה לחשוב ולהתבונן ולפרט את זה. אז כאן יש פסקה מאוד מאוד חריפה, ביטויים חריפים של הרב קוק שעוסקים בכוח הזה של הארצה. בניין האומה והארץ לכל ערכיהם. גם פה כתבו לי אמן. אני לא יודע, אבל בטוח יהיה משהו מעניין, אני סומך על הקדוש ברוך הוא. אני חושב שבשאלות האלה הכי טוב להיות תמים, כי אין לנו באמת, אני יכול להגיד לך עכשיו שיעור על זה, אולי, לא בטוח, אבל אני חושב שהכי טוב להיות תמים בזה. יהיה מעניין, אני לא יודע, כי זה באמת, לא, השאלה היא מוצדקת, כי כל מיני דברים שנורא מחיים אותנו עכשיו, אז כשיהיה לנו אותם, אז מה ידליק אותנו? וכנראה שנהיה שם, נדלק. זה יהיה בצורה אחרת ממה שזה היום. לא, בעזרת השם לא יהיו צרות, לא, יהיה משהו אחר. אז אני לא יודע לענות על זה, אבל יהיה.
אבל נראה לי, אם אפשר חצי הגלבה, כאילו שבאיזשהו מקום, אנחנו נכים לזה שזה לא נגמר לעולם. כאילו, שאנחנו, כאילו גם שישועת, כאילו לא יעתים, אם יש קו סיום לחיים, לא שווה, כאילו, שתמיד יהיה לה להתקדם,
אבל ברור שגם אחרי שתהיה
כאילו יכול
לשמוע, נכון, נכון, אבל לפעמים בנפש זה עלול להחליש הרגשה כזאת, שרגע, אז החיים אין מטרה, ולכן הקדוש ברוך הוא גם עושה את זה, שעכשיו המטרה שאנחנו רואים אותו, היא הכי מחיה אותנו, שניפתח לשם, אל דאגה, הקדוש ברוך הוא יציס אותנו בעניינים חדשים. בניין האומה והארץ לכל ערכיהם צריך שיבוא מכוחה של הערצה, באותה המידה של הגדלות של החשיבות הראויה לישראל. עכשיו אומר הרב משפט, יותר מכל המעשים, הכוח הפועל הוא התוכן המעריץ את המטרה. מה הגורם לחיים לנוע, ליצוס, להיות מלאי תנועה, מרץ, יוזמה, מעוף, יותר מכל המעשים, או אולי זה מה שמפעיל את המעשים, התוכן המעריץ את המטרה. והערצה של האומה והערצה של הארץ מוכרחת היא לבוא מתוך הקודש וביסוד הקודש. הערצה של חול איננה הערצה, ואין בידה ליתן נשמה לתחייה. על כן סוף כל סוף המעמד של תחיית האומה שאיפתה ועלייתה הוא מעמד הקודש, שיהיה נחשף דווקא על ידי הנשמה הגדולה, הגנוזה בכנסת ישראל בכלל, שאני לא נכנס לכל הביטויים, שהיא משתמרת ברבות אלפי ישראל, המעריצים את האומה ואת הארץ וכל הקניינים השייכים לתחייתנו הכללית מתוך הכרת הקודש. הנה, אז זה, לבנות הערצה. הערצה שמתפרטת להרבה פרטים קטנים בחיים, וגם למגמות הגדולות ולמטרות הגדולות של החברה. ועכשיו הרב קוק מתמודד עם שאלה קשה. שאלה קיומית שרבים מאיתנו מתמודדים. אני אגיד אותה טיפה בעל פה אחרי זה. טוב, התלהבת, דיברת גדול גדול, בסדר, אנחנו מכירים את זה. החיים חזקים מהכל. אי אפשר, זה לא ריאלי. בסוף כולנו ככה, אחרי זה מיישרים קו. לא מיישרים קו במובן של הקו, אלא מיישרים קו, סליחה על האירוניה. מיישרים קו עם החיים, אתם יודעים, החיים זה החיים. אי אפשר לעמוד בזה, עדיף להוריד את הווליום. תדבר קצת פחות, יהודי פשוט, בסדר, תלך לדף יומי, אל תציל כזה רף גבוה שאחרי זה לא עומדים בזה, זה רק יוצר תסכולים. אז תדבר פחות גבוה, אל תהיה כבר כל זאת הרצה, תהיה יהודי בסדר. אתה מציב כאלה רפים גבוהים, ואחרי זה אנשים מתרסקים ולא עומדים בזה, וזה אי אפשר. מתעוררת שאלה כזאת מדי פעם? כן. זה בסדר שהיא מתעוררת. אומר הרב, יש שהרצה מתוך סיגובה, היא כל כך גבוהה, היא נכשלת בדרכי החיים. נכשלת, הגמרא במסכת סוכה אומרת שיצר הרע נקרא אבן מכשול, כישלונות זה המפגשים עם הרצונות הקטנים שלנו של החיים, נקרא לזה יצר הרע, לא משנה, מכל מיני סוגים. אז ההרצה נכשלת, נתקלת בכל מיני אבנים, זה לא עובד. ואנשים המקושרים עם הלא יוכלו לכוון את המידה הדרושה לחפץ חי יום יום. הנה, אנשים שרוצים לחיות דברים גדולים, הם מתקשים, איך זה יורד לשטח? איך אפשר? זה באמת שאלה, נכון? באמת שאלה אמיתית, צריך הרבה לשבת על המדוכה. אבל הרב קוקו דורש מאיתנו להיות אמיצים. והאלטרנטיבה של לכבות את הווליום, להנמיך את הווליום, זה הפסד יותר גדול. כי אתה מפסיד את איכות החיים שלך. רגע. להרגיש את כל העוצמה שדיברנו עכשיו, של מה זה שליחות, מה זה הטעם לחיים? מה זה השמחת החיים העמוקה? מה המשמעות של החיים? על זה אתה רוצה לוותר? לא. אל תוותר על החיים. איכות חיים לא מוותרים. אבל בכל זאת, כל ההפסד הגדול הזה, זה באמת קשה, זה התמודדות עמוקה. צריך לשבת עליה. יוצאו בשכר הגדול של רוממות החיים, ולשד החיים, הנה עוד פעם הלשד, שהרצה היא נותנת לכל התנועות כולם, הנמדדות במידות של חול, שהן מקבלות את השפעת חיותם רק מיסוד ההרצה שמוססת על יסוד הערך האינסופי של יסוד הקודש. אני לא מסביר את כל המילים, אבל בגדול אומר לנו הרב קוק, בואו, זה יותר קשה, צריך להיות אמיצים, באמת זה יוצר קשיים יותר גדולים, אבל בואו נחשוב בגדול על החיים שלנו. זה שווה את זה. זה קשה, אבל זה שווה את זה. זה לפגוש את החיים. אז עסקנו בשליחות. מן הסתם, שליחות מתרגמת גם בכל השאלות המעשיות של השליחות. אתם לפני שירות לאומי או אחרי שירות לאומי? איך זה עובד פה? מה? אחרי.
אחרי.
לא משנה. יש הרבה שאלות. מה אני אעשה, איך אני אעשה, ללמוד, כל ללמוד, איפה לתרום, מה לתרום. כל השאלות שאנחנו קוראים להן שליחות. ואני חושב שצריך, מה זה אני חושב? מתוך הדברים, נראה לי, שצריכים להעמיד את השפה, שהשליחות לא מתחילה במה אני אעשה, אלא מה אני אהיה. איזה בן אדם אני אהיה, מה יעניין אותי, על מה אני אחלום, את מה אני אעריץ, איך יראה הבית שלי. זה, שם השליחות מתרחשת. אחר כך מה אני אעשה? אני לא מזלזל במה אני אעשה. אבל זה שאלה מספר 2. שאלה מספר 1, זה מה השליחות שלי. וזה מה שאנחנו צריכים. היום החלוציות זה גאולת הנפש. גאולת הנפש. איזה נשמות מתגלות לנו. איזה בני אדם אנחנו. זה נכון תמיד, ובמיוחד בדור הזה. ובזה אני מסיים בפסקה האחרונה. אומר הרב, אי אפשר לנו לדבר על דבר דחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין דחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. אנחנו עסוקים בבניין גדול וכללי, אבל הבניין הגדול והכללי הזה הוא בסוף חודר בכל אחד וכל אחת מאיתנו. מה ממלא את המוח ואת הלב שלנו. ואי אפשר לדבר על דבר דחייה לאומית כללית, זה לא יעזור. אז הרב קוק כותב את זה, כשכל גלגלי התנועה מלאים בתסיסה. כן, אבל הרב קוק אומר, זה יגיעו הימים שהעסק לא כל כך ינוע, שתדשדשו במקום, כי תבינו, נגיע לשלב שגאולת הנפש הגיעה. הסוגיה, הזירה היום היא פה, לפנים. פה החלוציות נמצאת. צריך גם שיסללו הרבה כבישים ושיבנו עוד בתים, והכל עוד צריך לעשות, אבל הזירה, השליחות, זה מה קורה בפנים, גאולת הנפש. שמה מתרחשת הגאולה שלנו. תמיד התרחשה שם הגאולה, אבל היום זה בולט יותר מתמיד. כי כשהיו צריכים לייבש ביצות, אז היה פחות הרגשנו כמה משנה מה עובר בתוך המוח והלב של מי שמייבש את הביצות. זה היה משמעותי, אבל הביצה תיובש בעזרת השם. מה הוא חושב באותו רגע? המשימה תבוצע. אבל היום הביצה שצריך לייבש זה פה, פה ופה. המוח והלב שלנו, זה הזירה. גאולת הנפש, מה אנשים חושבים, מה אנשים רוצים, איך הם חיים, זה החלוציות שלנו, זה השליחות. ועל כן, דחיית הנשמות בתללי דחייה אמיתית, הרי החלק היותר מעכב והתכונה של הדחייה הלאומית. מהדאגה הזאת של דחיית הנשמה היא מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות לב, אשר לא נתקו רגליהם מיסוד הקדושה. לא, אני צריך פה, לא יודע להסביר את הכל, החיים על פי התורה והאמונה בתורת השם כל החיים העליונים. ונמתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בא אלינו, מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי נפש כאלו, שהובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית, לתחייתה של האומה בכלל. וזה נשתקח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה. מחלה גדולה. מתעסקים בבניית הכלים המעשיים, טכנולוגיה, פיתוח, הכל טוב, אבל אם שוכחים, שימו לב אל הנשמה, שוכחים את את הזירה, אז העיקר חסר מן הספר. זאת מחלה כללית, אני לא עכשיו אכנס לעומק פה, אומר הרב, זו בעיה שקיימת בכל העולם, כל העולם, רץ אחרי טכנולוגיה, כמו שפעם תיאר לנו את זה הרב טאו. אנשים המציאו מכשיר. אתה יכול ללחוץ על כפתור ולדבר באותו רגע עם חבר שלך מיפן. אבל על מה תדבר איתו? זה פחות אתה מתעסק. אתה יכול לדבר עם מישהו מיפן, אבל על מה תדבר? מה עולם ההתעניינות שלכם? זה השאלות. מה העולם שלך? אז אנחנו תמיד מתפעלים מפיתוחים טכנולוגיים, שהרבה מהם הם טובים, אבל זה עלול להשכיח מאיתנו את העיקר. זה נשתקח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית אומה, כמו שנשתקחה דעת אלוקים חיים בחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה. אנחנו לא לומדים את זה ברצינות עכשיו, וזה לא טוב, אבל אין מה לעשות. תחיית מעשיות של התרבות האנושית, כמו שהתרבות המודרנית בכללה, היא סובלת מחשקים ואין שיעור מצד המחלה של שכחת השם, כך סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית. והחלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעסוק באלו שתי העבודות ביחד. תחייתו של השכל האלוקי בתוך המדע המעשי לכל מחלקותיו, תחייתו של השמה האלוקית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכותיה המעשיים. אז הנה יש לנו פה חלוציות, חלוצים. להיות חלוצים, להיות שליחים, זה בסוף גם בפרויקטים של ערים ובתרומות והתנדבויות והרבה מפעלים מעשיים. אבל השליחות, החלוציות, זה להיות שליחים, זה למלא, להיות בתודעת שליחות הגדולה והעמוקה, לזה אנחנו משוועים, לזה אנחנו זקוקים יותר מכל, זה המקום שאנחנו נמצאים בו, זה השלב שאנחנו נמצאים בו, בתוך תהליך גאולתנו הנפלא, וכל נשמה ונשמה, כל אחד וכל אחד, שפשוט בונה את עצמו, גואל את עצמו, בונה את תודעת השליחות במובן השורשי, שניסינו מעט לצייר, בונה לו את הכוחות מתוך זה, אז הוא שותף מלא, חי, בגאולה הגדולה, בהחייאת הנשמות, בהפרחת השממות, במילוי השליחות שלנו. שנזכה בעזרת השם להיות שליחים נאמנים, והקדוש ברוך הוא ביום אב, בחודש אב, בעזרת השם יהפך לתשועה באב, ובשרנו הקדוש ברוך הוא בשורות טובות, ישועות ונחמות.